שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מראיין את אהרון אריאל לוי לגבי שנת השמיטה, וזהו החלק השני בסדרה שלנו על שנת השמיטה. ופרק זה עוסק בשמיטה מכאן ולאן היא אמורה ללכת, בעצם לקחת את הרעיונות העתיקים של שנת השמיטה לעת המודרנית ולאתגרים של העת המודרנית. בפרק הזה אנחנו ניקח את השמיטה ואת היובל ונשתמש בהם כמקור השראה להתמודדות עם סוגיות בחזית השיח הכלכלי, כמו החוב הלאומי, שוק העבודה, קורונה, משבר הפנסיה ועוד. בשיחה הזאת נציע לקהל הרחב הזדמנות יכולית להתבונן על האופן בו חוכמה עתיקת יומין יכולה לסייע לנו להתמודד עם אתגרי השעה. ובניגוד לדעה הרווחת, לפי השמיטה הייתה ויכולה שוב להיות מעין שנת שבתון אוטופית שכזו, לוי טוען שהשמיטה היא דווקא שנת משבר מתוכנן. השמיטה היא לא הזה שנה אוטופית, אלא עם מנגנון חינוכי נגד אופטימיות היתר של בני האדם, והיא באה להזכיר לנו שמשברים אינם רק חלק מהחיים, אלא אחד המנגנונים המאפשרים את ההתקדמות של החיים. התקדמות מדודה מתוך ניסוי וטעייה, ממש כמו שהגישה השמרנית טוענת. זאת במקום לדמיין עולם חופשי ממשברים ולהתאכזב כל פעם מחדש כשהם מגיעים, וגם להיות מופתעים ולא מוכנים אליהם. שנת השמיטה מלמדת אותנו שעדיף לנסות להטמיע מחזורים דמויי משבר, ידועים מראש ותחומים בזמן. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום, אהרון אריאל לוי.
שלום, שלום.
אז אנחנו היום בשיחה השנייה שלנו, סביב הספר שלך, שבע, שעוסק בשנת השמיטה, ובראיון הקודם בעצם דיברנו על מהי שנת השמיטה, בכל מיני הקשרים, גם בהקשרים של פילוסופיה פוליטית, וגם בהקשרים תורניים יותר, ועכשיו אנחנו מגיעים לבשר, להצעה שלך, איך בעצם מיישמים איזשהו רעיון עתיק, שלגבי שמיטת קרקעות, שמיטת חובות, יובל, ודברים בסגנון הזה, אלינו למציאות של המאה ה-21, ולאתגרים שהכלכלה המודרנית מציבה בפנינו.
כן, אז רק נזכיר קודם כל את שני העקרונות, את שני העקרונות המרכזיים שמצאנו בשמיטה. מישהו רוצה מוזמן כמובן לשמוע גם את הפרק הקודם, אבל אמרנו שני עקרונות מרכזיים. אחד, השמיטה מלמד אותנו שיש חשיבות למשבר מתוכנן. משבר מתוכנן יש לו שתי תועלות. אחת, שהוא מאפשר לנו הזדמנות לצמיחה והתחדשות והתקדמות. בכלל, אמרנו שעצם רעיון ההתקדמות הוא רעיון יהודי במקורו. התקדמות, אמרנו, על פי ניסוי ותהייה, באיזשהו אופן מושכל, לא בהכרח כל מה שנקרא היום פרוגרסיביזם נופל להגדרה הזאת. אז זה צד אחד של הסיפור. והצד השני של המשבר הוא שהוא נותן לנו, בעצם, הוא יכול למתן גם את התדירות וגם את העוצמה שמשברים לא מתוכננים. אז אמרנו, משבר מתוכנן, זה דבר אחד. העיקרון השני, של אותו למדנו בעיקר מהיובל, זה העיקרון של שאנחנו לא רוצים שמשבר אקראי שקורה למישהו בחיים יהפוך להיות משבר נצחי. אנחנו מבינים שמשברים קורים, זה חלק מהחיים, ואנחנו רוצים לייצר איזושהי חברה שבה יש נקודות יציאה לאנשים, וכל זה כמובן כל מה שאמרנו הוא ברמת החוקה או ההסכמה החברתית. זאת אומרת, זה לא גחמה של השליט, אלא זה איזשהו מוסד חברתי שמאפשר, שהוא ידוע מראש, והוא מאפשר בניית ציפיות ותכנון ואמון בין האנשים, שזה הבסיס של הבסיס לצמיחה וסגשוג כלכליים, חברתיים, מכל סוג.
יאללה מקבי. אז אוקיי. מה הרעיון בעצם? איך, תשמע, יש הרבה מאוד הוגים שניסו להכיל את שנת השמיטה. האמת היא, רוב הקריאה שאני קראתי, אני לא יכליל ויגיד על כולם, אבל זה או רעיונות בגוון מאוד סטטיסטי, שהמדינה תעשה את השמיטה עבורנו, או רעיונות שאומרות, או רעיונות שאומרים שהמדינה היא בעצם תחליף לאלוהים, ולכן היא בעצם מקיימת באמת באמת את השמיטה במובן היותר עמוק, היותר מהותי, כי היא מאלוהים, והיא מקיימת השמיטה, אז מה יותר טוב מקיום מצוות על ידי אלוהים. אבל בעצם כשאנחנו לוקחים את הדברים מעצמנו, ומעבירים אותם לגוף גדול יותר, לגוף שהוא לא אישי, לגוף שלא יוצר את אותו עניין, את אותה תרדה, כפי שקראתי לזה בצורה מאוד בוטה בפרק הקודם, אנחנו מאבדים משהו מאוד גדול, וגם זה כמובן מאוד לא תואם, לא השקפות יהודיות שמטילות את האחריות על הפרט, וגם לא השקפות ליברליות שמדברות על בעצם שבאיזשהו מקום הפרט הוא איזשהו יסוד מאוד מאוד חשוב בחברה שלנו.
נכון, אז באמת יש הצעות כאלה ואחרות ליישום של השמיטה בימינו, חלקן או באמת משליחות את זה חזרה למדינה, נתנו דוגמה הפעם הקודמת של כל משטר הקרקעות בישראל בנוי בעצם בהשראת מודל, המודל של היובל, של 49 שנה, של החכרה וכו'. ויש רעיונות אחרים שהם הרבה פעמים מאוד כלליים, או לוקחים איזשהו מין רוח השמיטה, שהם יפים, הרבה מהם יפים באופן כללי, למשל שעת שמיטה, לעשות שבשנת השמיטה, אז כל יום לימודים, תהיה בו איזושהי שעה של התבוננות, שזה רעיון יפה פדגוגי, דרך אגב, הרי ביציע שיהיה דבר כזה גם בארצות הברית, בלי קשר לשמיטה.
כן, כן, אבל בוא, לא נערבב דבר שאינו במינו, הרבי הציע את זה בגלל האיסור של בית המשפט העליון בארצות הברית על שעת תפילה, ואז הוא אמר, אוקיי, אם אסור בגלל ההפרדה בין דת ומדינה לעשות שעת תפילה, אז נהפוך את זה לשעת דממה, שזה לא נוגד את ההפרדה בין דת ומדינה האמריקאית. כמובן, כל הדבר הזה הוא קשקוש מוחלט, זאת אומרת, ההחלטה מראש שאסור לעשות שעת תפילה בבית ספר אמריקאי, ציבורי, הוא רעיון שהוא עיוות של החוקה האמריקאית, אבל על זה לא נדבר כרגע.
זה נושא אחר. אני רק אומר, יש רעיונות מככה משני הסוגים האלה, ואני רוצה רגע להגיד קודם כל מבחינת העיקרון, איך לדעתי צריך לפרש את הדברים האלה, לפרש רעיון עתיק ולהשליך אותו למציאות ימינו, ואז אציע את ההצעה שאני רוצה להציע. אז קודם כל אני חושב שהדרך היא לנסות לברר את העקרונות שעומדים מאחורי אותו רעיון עתיק, זה בעצם מה שעשינו פעם הקודמת. אמרנו, משבר מתוכנן ומניעה של הפיכה של משבר זמני למשבר נצחי. ומה שצריך להיזהר ממנו זה מאיזשהו יישום או תרגום פונדומנטליסטי. זאת אומרת, אם פעם כולם היו חקלאים, או נניח 98% היו חקלאים, ולכן שמיטה החקלאית ממילא נגעה כמעט לכולם, והייתה משהו שהורגש בציבור, אז היום כש98% הם לא חקלאים, זה ממש המספרים התהפכו, אז בוא נעשה שמיטה לכל המשק, ונכפה על כולם איזושהי שנת שבתון. עכשיו, זה היה יכול להיות רעיון יפה, אולי, עד הקורונה, שאז ראינו שזה לא באמת, לא כזה כיף, השנת שבתון הזאת. ואנחנו צריכים מאוד להיזהר מפרשנויות כאלה שהן מאוד פשטניות. וצריך להסתכל קצת יותר לעומק.
מה בעצם אבל הם עשויים, נחזור רגע להיסטוריה בשנת השמיטה של פעם, שהיה אסור ואסור ואסור, והרי מכיוון ו-90 ומשהו אחוז מאוכלוסייה היו חקלאים, אז השמיטה השפיעה באופן הלכתי על כולם בצורה מאוד מאוד דרמטית.
אתה רוצה לדעת באמת מה הם עשו?
כנראה הם רעבו, אבל חוץ מלרעוב, לרעוב זאת לא פעולה.
הרבה מהם ניסו דרכים לעקוף את השמיטה, למען האמת. זו הייתה המציאות, אנחנו רואים את זה מהרבה עדויות, גם בתלמוד, גם ממקורות אחרים, מדרשים, גם מקורות חוץ יהודיים, שבעצם מסכת שביעית כמעט כולה עוסקת ב... איך להתמודד עם זה שאנשים לא רוצים לשמור שמיטה. זאת אומרת, זה ממש הלב של המסכת. ואני אתן לך דוגמה, למשל, חזל גזרו על סוריה, שזה אזור שדוד המלך כבש אותו, שגם שם יחולו חוקי השמיטה. למרות שלא צריכים לחול שם. למה הם עשו את זה? כי בשנת השמיטה, אנשים פשוט יורדים מהארץ, פשוט עוברים לסוריה, כדי שלא יצטרכו לשמור שמיטה. אז גזרו שגם שם יצטרכו לשמור שמיטה. אז זאת הייתה שנה קשה, שנה מאתגרת. זה קשור למה שדיברנו עליו בפעם שעברה. ולכן אני חושב שהרעיון הוא לנסות למצוא איך אנחנו יוצרים משבר במובן שאנחנו מפיקים את התועלת שלו, אבל בלי לגרום לעצמנו יותר מדי נזקים, ובעיקר לעשות להתמקד בהיבטים המועילים של הדבר הזה. אז אני רוצה להתמקד גם בשוק העבודה וגם במחזורים כלכליים. נתחיל גם ממחזורים כלכליים, שם אין ממש פתרון, יש פה יותר... דברים שצריך להבין, איך הם קורים ולמה הם קורים. שאנחנו, הייתה בעבר הרבה מאוד כתיבה אקדמית על מחזורים כלכליים, לנסות להבין למה הם, יש בערך 5 או 6 תיאוריות מובילות, או בכלל, שמנסות להסביר למה הם קורים. ב-20 השנה האחרונות הנושא הזה קצת נזנח, יכול להיות שעכשיו החזרו עליו בעקבות הקורונה, פתאום משברים נהיו משהו קצת יותר דומיננטי בחיינו, אבל מה שכן ברור לכולם הוא שמשברים כלכליים חוזרים באופן מחזורי. דרך אגב רואים את זה כבר, הזכרנו את זה גם בפעם שעברה, אצל יוסף הצדיק, שצורה הייתה לו איזושהי נבואה, אבל משברים כלכליים חוזרים לעצמם, דרך אגב בתדירות של בערך 7-10 שנים, ואני לא בעיתון שיש פה מיסטיקה, אני רוצה רגע להסביר את הרציונליות שמאחוריה. סתם נסתכל רק על 20 שנה האחרונות, היינו משבר גדול ב-2001-2002, ה.com, משבר ההייטק הראשון, בועת ההייטק הראשונה, 2008, הסאב פריים בארצות הברית, 2015, זה הרבה אנשים לא זוכרים, אבל היה משבר בנובמבר בשווקים מזרח אסיה, שהוא פחות השפיע עלינו, אבל הוא כן היה משבר רציני. ו-2021-2 את הקורונה נסתר גם מחוץ למשחק, אבל נראה, ושוב, אני אומר עכשיו מראש, אני עכשיו לא נותן ייעוץ השקעות, ושאף אחד לא יתבע אותי אחרי זה על... אני נותן את הדיסקליימר הזה, אני יושב פה עם עורך דין, אז אתה תגבה אותי בעניין.
מגבה.
אבל לדעת הרבה מאוד אנליסטים, אנחנו כרגע בהתהוות של בועת הייטק נוספת. זאת אומרת, הרבה חברות הן בערך שהוא לא, לא, לא ריאלי, ולא משקף את הערך האמיתי שלהן, ויש פה איזשהו ניפוח של המניות שלהן, ובאיזשהו שלב זה יתפוצץ. עכשיו, איך עובדות בועות פיננסיות? ניקח את זה כדוגמה, באופן כללי, משברים כלכליים יש להם כל מיני סיבות, אבל בועות פיננסיות זה אחד הדברים שמניעים משברים כלכליים. בועה פיננסית היא בעצם בנויה על עודף אופטימיות של, של בני אדם. כי מה קורה? מאיזושהי סיבה, מניה מסוימת או תחום השקעה מסוים נהיה אטרקטיבי. בגלל טרנד תקשורתי, בגלל אמירות של השלטון, בגלל פייסבוק, לא משנה מאיזושהי סיבה הוא נהיה. ויכול גם שיש שם משהו אמיתי, לא אומר שלא. דרך אגב, הייתה פעם במאה ה-19, הייתה גם בועת הרכבות. משבר כלכלי, אחד הגדולים במאה ה-19, הוא נוצר מהשקעות של אחד הבנקים הגדולים, הוא חשף את עצמו באופן גדול מדי לרכבות בארצות הברית, הוא היה בטוח שזה הדבר הבא, וזה קשל, והוא נפל, ואיתו נפלו עוד הרבה מאוד גדולים. אז זה לא כך משנה אם זה הייטק או רכבות על פחם. העיקרון אותו עיקרון, שבעצם אנשים מעריכים ביתר, בעודף אופטימיות, מניה מסוימת, או השקעה מסוימת, וזה יוצר איזשהו טרנד של השקעה באותו דבר, והערך שזה רק עולה ועולה, מה שמושך עוד משקיעים, זה מין כדור שלג, עד שבאיזשהו שלב מישהו מבין שזה בלוף, ושזה... לא יכול להיות שזה הערך של, של חברה כזאת או של השקעה כזאת, ומאחר הוא כבר מושקע, הוא אומר, רגע, אני אצא עכשיו, כי זה בטח עוד מישהו יבין את זה גם כן. אבל יש עוד מישהו מבין ועוד מישהו מבין, הכדור השלג מתחיל בצד השני, ואז קורה הרבה יותר מהר. ובעצם הערך נופל בחדות, ודבר כזה יכול, למשל כל מי שחשף את עצמו, שם שם את כל ההשקעות שלו, או דברים כאלה, אפילו גם מדינות משקיעות בדברים האלה, זה יכול להביא לנפילה מאוד גדולה. עכשיו, שוב, מה הבעיה פה? זה בעיה פסיכולוגית, שאנחנו לפעמים נוטים להעריך את העתיד שלנו באופן יותר מדי אופטימי. ואחד מה שהשמיטה באה ואומרת, זה שמשברים זה חלק מהחיים. אז לא רק משבר מתוכנן ככלי, אלא בעצם להטמיע בנו את התפיסה שמשבר זה משהו שקורה, משהו שחוזר על עצמו באופן מחזורי, ועד להכניס את עצמכם להרפתקאות לא ריאליות, בגלל עודף אופטימיות. תשקיעו, תתקדמו, אבל קחו בחשבון את הסכנות של הדבר הזה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. סתם כדי שיהיה אפשר להבין יותר טוב את הרעיון הזה, נניח שעכשיו יש מישהו שהוא בחיים שלו לא למד השקעות או תכנון כלכלי משפחתי. והוא יודע שהוא יכול, יש לו הון עצמי של 500,000 שקל, והוא יודע שהוא יכול לגייס משכנתה של עוד מיליון. אז האדם הטיפש או הבור הולך ואומר, אוקיי, איזה דירה במיליון וחצי אני יכול לקנות? בלי להבין שעצם קניית הדירה כוללת בתוכה מס רכישה ותשלום לאורך דין, וזה שיפוץ קטן והתאמה של הרבה מאוד ריתים שכלולה בתוך הקנייה של הדירה, והוא לא יכול להרשות לעצמו לקנות דירה במיליון וחצי. הוא לא יכול לקנות, להרשות לעצמו, אם הוא מותח את עצמו עד קצה גבול היכולת, לקנות דירה ב-1.3, ואז עוד 200,000 הוא משאיר לכל ההתאמות הקטנות האלה, ולמיסים הנלווים, ולהפסד של ימי עבודה, שכרוך במעבר של דירה, ולזה שצריך להישאר הרבה פעמים משיפוץ נקים, ולהיות איתם בשביל להכווין אותם לדברים כאלה ואחרים. ואם מישהו בכלל עוד טיפה יותר חכם, אז הוא אומר, שנייה, אני אפילו לא יכול לקנות דירה ב1.3 מיליון. אני יכול לקנות דירה רק במיליון, כי אני צריך תמיד שישארו לי חסכונות, בשביל שאר הדברים שהחיים שלי כוללים, כמו הבר מצווה של הבן שעוד שנתיים, ואולי אני לא צריך לחסוך לקראתו, לקראת האירוע הזה, בגלל המשכנתה הגדולה מדי שלקחתי, ודברים בסגנון הזה. זאת אומרת, אני חושב שמי שחושב בצורה כלכלית נכונה, של סתם תכנון כלכלי בלי שום קשר לערכי התורה, ויהדות ודברים בסגנון הזה ותובנות עמוקות מדי, מבין שהוא צריך להצטמצם כרגע, כי העתיד שלו צופן בחובו גם דברים שמחים כמו בר מצווה, אבל גם חובות.
וגם בלטמים. זה הנטייה הישראלית להגיד, יהיה בסדר. ומה לעשות שלא תמיד הכל יהיה בסדר.
אפשר אמר, התודעה שלנו כל כך מצומצמת, או
כל כך מוגבלת בהיקף שלה, שהרבה פעמים אפילו את הצפוי אנחנו לא מתכוננים אליו. כלומר, הבר מצווה, הבר מצווה של הילד שלי נקבעה לפני, נקבעה כשהוא נולד, כן. אני יודע בדיוק באיזה שבת, באיזה זה, אז עכשיו, האם אני רוצה לעשות בר מצווה ב-50,000 שקל או ב-20,000, זה לא כזה משנה, אני יכול להחליט, ולהגיד שאני צריך חיסכון כזה ואחר לתאריך הזה. מספר המשפחות שמתכונן בכלל לבר מצווה בצורה רצינית כזאת, אתה יודע מה, אפילו שנה מראש, הוא לא גדול.
נכון, עכשיו השמיטה, מה שהיא עושה פה, זה בדיוק, היא מחנכת אותך לתכנון מראש. מאחר והיא קבועה, ואתה יודע מתי, אפשר לחשב מעכשיו מתי תהיה שמיטה עד סוף כל הדורות. אין בעיה. כי לוח השנה שלנו הוא קבוע. אז היא מחנכת אותך לתכנון. אם אתה יודע שבאה השמיטה, אתה יודע שצריך להתכנן מראש, צריך לחסוך לפני, לצבור חיטה, או לא משנה, עכשיו בעולם העתיק.
אפילו לרסס לפני, שלא יבואו הסבים, כי אסור להיקור אותם.
נכון, או לדשן, איך בגינה של הבית, לדשן בדשן שמתפרק לאורך שנה, יש דשנים מיוחדים שלא מתפרקים לא מהר. בכל אופן, הדבר הזה הוא דורש ממך לתכנן. דרך אגב, גם השבת עושה אותו דבר ברמה השבועית. היא מכריחה את המשפחה להיכנס לשהוא סדר חיים של תכנון, של צפייה, של, אתה לא יכול רק לזרום.
אתה לא יכול לרוץ לפצצייה כי בדיוק חסר חלב.
כן, ואז זה משליך לשאר הדברים בחיים. אז רגע, אז גם במקצוע שלי וגם בעבודה שלי, אני אנסה לתכנן. והדבר הזה, הוא יכול לשמוע קצת כבד, כי כולנו אוהבים לזרום, אבל בסופו של דבר, אני חושב שהאיזון הזה בין תכנון לבין זרימה הוא דבר מאוד מאוד חשוב. בוא נכך, הזרימה זה נחמד מאוד עד הרגע שנתקעת בקיר. נתקעת בקיר, אתה כבר קצת מאוחר מדי בדרך כלל. אני פה רוצה להגיע באמת ל... בוא נגיד, נזרום איתך, לחיים היותר רחבים שלנו, ובעצם לדבר על הסוגיות הכלכליות של שוק התעסוקה. כי דבר אחד שלא הזכרת פה, זה מה יקרה אם המקצוע שלי ייעלם, והוא ייעלם. או בוא נגיד, יש סיכוי גדול שהוא ייעלם. ופה אני רוצה בעצם להגיע לאותה הצעה המעשית שלה אנחנו חותרים. כשאני מעביר את השיחה מהסוג הזה מול קהל, אז הרבה פעמים אני עושה איזשהו תרגיל שפה אפשר לעשות אותו, כי זה רק שנינו, אבל אני אסביר אותו, אתה תבין את ההיגיון מאחוריו, ואני שואל אנשים, מי פה מעל גיל 60 בחדר, ועדיין עובד באותה עבודה, שהוא מתחיל לעבוד בה אחרי שהוא סיים את התואר הראשון, או איזושהי הכשרה מקצועית שהוא עשה, אתה רואה שרוב הידיים מורמות, בדרך כלל, בסדר? זה, אני חושב שגם מסתכל רוב האנשים שאתה מכיר אולי בגיל הזה, הורים שלנו, חברים וכולי, הם מתמידים במקצוע לאורך הרבה מאוד שנים. שואל אנשים מהדור שלנו, אני ב-39, אני חושב שאתה בערך באותו גיל, מי שהדור שלנו וקצת פחות, תשאל אנשים, כמה אנשים עובדים באותה עבודה, שעמדו בה לפני שנתיים, הרבה ידיים יורמו.
תראה, זה קיצוני אתה.
רגע.
מ-60 ל-20, כלומר, שאתה שואל אנשים מ-60 פלוס, מי מכם עובד באותה עבודה כבר 40 שנה, רוב הידיים מורמות, ופה אתה מתחיל בשנתיים.
אז בשנתיים עדיין רוב הידיים מורמות, ב-5 אולי חצי מהידיים מורמות, ב-10 שנים כמעט ואף אחד כבר לא מרים את הידיים. אז הפער הוא בעצם בין 10 שנים ל-50 שנה. ואני חושב שכולנו מכירים את זה. אני חושב על חברים שלנו, שותפים שלנו, זה לא לעבור ממשרד עורכי דין אחד לשני. זה, הייתי אומר, באותו מסלול חיים.
זה אחלה.
שזה גם אחלה. דיבר איתך על אחד שהיה בכרגע ביטחונית, ואז הוא עבר בכלל לדרכת ספורט, ואז הוא עבר להיות עורך דין, ואז הוא למד חינוך, ואז הוא חזר למערכת הביטחון, כי היו צריכים אותו לאיזשהו תפקיד שם, ואנשים עושים תפקידים ומעברים לא נורמליים בימינו, חלקם מתוך בחירה, חלקם כי אין ברירה. תחשוב על... נסתכל טיפה קדימה. נהגי מוניות, שהזכרת אותם בתחילת השיחה.
כן, הם מופיעים דרך אגב במצגת שאני מדבר על צמיחה כלכלית, וזה שאחד הדברים שהכי גורמים לצמיחה כלכלית זה הרס יצירתי.
הרס יצירתי.
שום פתע. ואני מראה סרטון של גוגל על המכונת האוטונומיות שלהם, ואני בא ואומר לתלמידים שלי, באמת בדחילו ורחימו, מי מכם חושב שהוא יהיה נהג מונית, שהוא יסיים את הצבא, חי בסרט. גם אם עוד יהיו נהגי מוניות, אז עוד 10 שנים מהיום, או 15 שנים כבר תשכחו מזה לגמרי, כי הכל עם מכוניות אוטונומיות, גם שעושות משלוחים, וגם שמסיעות אנשים ממקום למקום, וגם שמאפשרות להרבה מאוד אנשים לגור רחוק יותר ממקום עבודה, ולישון בדרך, באיזה דרך נוחה, באיזה מכונית אוטונומית שגם יש במיטה, ומשלימים איזה כמה שעות שינה, או משרד, או כל דבר כזה ואחר.
כן, נהגי מוניות, נהגי אוטובוסים, נהגי משאיות, למעשה סביר להניח שזה לא יהיה חוקי. לנהוג על רחבים יותר, כי זה כל כך מסוכן לתת לבני אדם לנהוג, שעדיף שרובוט יעשה את זה. איזה דומה אחת, יש עוד המון מקצועות, מי שחושב שהוא יגדל פרות לבקר, גם זה הולך להיעלם, כי יהיה בשר מתורבת, וכל התעשייה שסביב תעשיית הבקר תיעלם, ותעשיית האור, דברים כאלה כבר קרו בעבר, זה הולך לקרות בקצב, הולך וגדל. עכשיו, אני לוקח את זה כנתון. בוא נגיד, זה דבר שהוא לא ניתן לשינוי, לא ניתן להחזיר את הגלגל לאחור. בעתיד אני נראה לעין. אולי אם חס ושלום תהיה איזושהי קטסטרופה ונחזור תקופת האבן, אז כן. אבל כרגע נראה שזאת המגמה. עכשיו, בדבר הזה, יש הרבה מאוד דברים חיוביים. זה מאוד יצירתי. אני חושב שרובנו שמחים להחליף, להתרענן. לא בכך היינו רוצים לעבוד באותה עבודה 45 שנה. יש בזה משהו קצת כבד ואולי קצת משעמם. אז יש בזה דבר טוב, מצד אחד. מצד שני, יש פה גם סיכון מאוד מאוד גדול. ושוב, במסגרת עודף האופטימיות של בני אדם, נוטים לפעמים להתעלם מהסיכונים האלה, ולחשוב רק על הצד החיובי של החיים. וזה בסדר, המנגנון הזה הוא מנגנון חשוב וטוב. זה טוב שיש לנו מנגנון שחושב חיובית על החיים, כי אחרת היינו, גם ככה אנחנו בדיכאון, אז היינו עוד יותר...
מזל שלנו השמרנים, או לנו היהודים הדתיים, יש את פורים, שלא יגידו שאנחנו כבדים עד כדי אימה, אלא רק... יש לנו יום אחד בשנה שבו אנחנו סתם שמחים.
וגם שם דאגו לנו לכמה פסוקים בניגון שמגילת איכה, שלא נשכח את החורבן. חס ושלום, כן. היו צריכים לדחוף את זה איפשהו. אז...
לא, אפשר לומר יותר מזה, שגם המעגל הזה של החורבן, זאת אומרת, עצם הזכות של עם ישראל, באמת זכות, אני באמת מכיר תודה על זה, לעבור חורבן מספר פעמים, פעם אחת חורבן של ממלכת ישראל בימי חזקיהו, עם הצלה גדולה, שממלכת יהודה ניצלה, או רק ירושלים ניצלה, ואז קרתה קטסטרופה שם באשור. ולאחר מכן חורבן אמיתי בימי נבוכדנצר, חורבן בית ראשון. ואחר כך שיבת ציון, עם כל הקשיים שבלהקים שוב בית מקדש, ובעלייה רק של חלק מהגולים, יחד עם עזרה ונחמיה. ולאחר מכן חורבן שוב בימי המרד הגדול, שבשנת 70. ואחר כך עוד חורבן של אספסיאנוס בימי בר כוכבא, ואחר כך 2000 שנות גלות, בעצם תרגלו אותנו מאוד בתודעה הזאת, שכל הזמן חורבן יכול לקרות, והרבה מדינות פשוט לא תורגלו בדבר הזה, ולכן אולי הם לא הצליחו לשרוד בגלות כמו עם ישראל.
נכון. מצד שני, אנחנו לא מתורגלים בלחיות במדינה ריבונית. אנחנו עדיין בונים את המסורת השלטונית שלנו. אז אם אני חוזר אלינו, לשוק התעסוקה, אז בוא ניקח את זה כנתון, שאנשים הולכים להחליף הרבה מקצועות. אני אגיד לך יותר מזה, הילדים שלי ושלך, המקצועות שבהם הם יעבדו, עוד לא הומצאו. זאת אומרת, אנחנו עוד לא יודעים להגיד במה הם יעבדו, כי זה עוד לא קיים בכלל. עכשיו אפילו עלינו, לפני 10 שנים או 15 שנה, היית אומר למישהו שהוא יהיה מנהל דף פייסבוק, או עורך פרופילים בלינקדין, שזה מקצועות דרך אגב שמחבריכים בהם לא רע בכלל. מה זה בכלל? מה זה לנהל דף פייסבוק? מה זה להיות, לנהל רשת חברתית? והנה, פתאום זה נהיה מקצוע שני, ומקצועות אחרים לצידו נעלמו. אז בואו ניקח את זה רגע כנתון. עכשיו, אני בא ומציע שכל מעבר כזה של מקום עבודה, הוא בעצמו סוג של משבר. כי הוא, כמו שאמרנו, משבר הוא גם הזדמנות, אבל הוא גם משבר. ומשבר, חוזר לעיקרון השני, יכול להיות משבר זמני, אבל יכולים להפוך למשבר כרוני. ראינו את זה חזק מאוד בקורונה. אנשים מתחום התיירות למשל, שתחום התיירות נסגר בגלל שסגרו את השמיים, סגרו את המלונות וכל הסגרים. זה המשבר לא מתוכנן. לא כולם צריכו לחזור, למרות שעכשיו כבר הכל, כמעט הכל כבר פתוח, לא כולם צריכו להתאושש מזה. גם כשהשוק עצמו מתאושש, לא בהכרח כל הפרטים שבתוכו מצליחים להתאושש, כי היכולת לעשות אדפטציה, לעשות התאמה והסתגלות במציאות אחת למציאות אחרת, היא תכונה מסוימת שלאנשים יש אותה יותר, ויש אנשים שיש להם אותה פחות. דרך אגב, יש מחקר של הרווארד שנדבר על זה שאדפטציה, או יכולת לעשות אדפטציה, היא בעצמה ערך כלכלי. זאת אומרת, היא מיומנות עם ערך כלכלי בשוק. לא כל אחד יש לו את זה, באותה מידה.
כן, האמת היא שגם זה מתחבר לנו לתחום החיסכון, כי אדם שאין לו חיסכון והוא חי, אומר, אוקיי, אני עכשיו מבזבז, אתה יודע מה, אני אדם אחראי, לא במינוס, אני מבזבז רק 95% מהמשכורת שלי, אז אין לו ממש יכולת להיות עכשיו מובטל כמה חודשים, או לבנות עיסוק חדש במשך כמה חודשים, או בכלל להיות שם במשבר הזה, אבל באיזשהו רוגע יחסי, בשביל לאפשר עצמו לבנות את החיים שלו בצורה טובה יותר, והוא ישר ימצא את העבודה הבאה שמציעים לו בלי שהוא מרווח נשימה.
נכון, כי אין לו מרווח תמרון, מדיוק. אז בוא נחשוב רגע על המודל של שנת השבתון, אוקיי? שנת השבתון שמוכרת באקדמיה ובחינוך, היא כמובן בהשראת השמיטה, זה לא במקרה. היא הומצאה ב-1880 בהרווארד, על ידי צ'רלס אליוט, שהיה נשיא האוניברסיטה דאז. הוא הראשון שעשה את זה, ואחר בהרווארד היא אוניברסיטה המרכזית, אז חיכו אותה אוניברסיטאות האחרות בארצות הברית, ואחרי זה בשאר העולם, ואחרי זה גלש למערכת החינוך, ושם זה נעצר, לצערנו. מה שהוא בא ואמר, זה שבעצם שנת השבתון מטרתה איננה רווחת העובד. זה לא לטובת הפרופסורים שיהיה להם יותר כיף בחיים, ויהיה להם שנת חופש, ויהיה להם נפלא בחיים. זה לא הסיפור. שנת השבתון מטרתה לשפר את רמת ההוראה האקדמית. כי בעצם מה קורה? מישהו מסיים דוקטורט, מתקבל להיות מרצה באוניברסיטה, נניח, באותה תקופה, זה היה יותר קל, כי היה פחות דוקטורים, והוא מתחיל ללמד בגדול את מה שהוא למד בדוקטורט, כי זה הנושא שבו הוא מתמחה. זה מעולה לחמש שנים הראשונות, אבל אחרי זה הוא כבר הוא לא רלוונטי. הוא עדיין מלמד את מה שהיה לפני 5 או 10 שנים במחקר, המחקר מאז התקדם, והוא לא התקדם, והוא עדיין ממשיך ללמד דברים שמיושנים, ולכן רמת ההוראה יורדת, והסטודנטים שאתה מוציא הם ברמה יותר נמוכה. אז הוא אמר, אני רוצה שאנשים שלי יהיו, שהמרצים שלי, יהיו ברמה טובה, אז אני צריך לתת להם פעם ב7 שנים, את ההזדמנות, לצאת לאוניברסיטה אחרת, להיות רק לעסוק במחקר, לכתוב, לפרסם, כל מה שהחוקרים עושים בשנת שבתון, אותו דבר גם למורים, זה הרעיון. זה שהיום הרבה מורים לוקחים את קרן ההשתלמות שלהם, ופודים אותה, כדי לחסות על אותם בורות כלכליים שהזכרת, חתונה, בר מצווה, אירועים פחות מסמכים, לא עלינו, זה בעיה אחרת, אבל המטרה המקורית שלה, שקרן ההשתלמות, היא שהמורים ישמרו על רמה מקצועית גבוהה, ויהיו מותקנים, ויעברו השתלמויות, יעשו אותו תואר אולי בשנה הזאת. עכשיו, בוא ניקח את המודל של שנת שבתון כרעיון, שוב, לא אני חוזר על זה. בוא ניקח את המודל של שנת השבתון כרעיון, אוקיי? לא, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, כמו שאמרתי בתחילת השיחה הזאת, לא בקטע פונדמנטליסטי, בואו עכשיו נעשה שבתון לכולם באופן גורף. לא, אנחנו רוצים לברר את זה באופן שמותאם לימינו. בואו ניקח את שנת השבתון לאור העיקרון של משבר מתוכנן. ונגיד, אם אנחנו מבינים שבאופן מובנה, באופן שהוא בלתי נמנע כמעט, רובנו נאלץ להחליף מקצועות באופן תדיר, בעיקר הדור שבא אחרינו, יאלצו להחליף מקצועות באופן תדיר לאורך חייהם, וזה בלתי נמנע. חוץ ממקצועות מורה ספציפיים, אולי מישהו מנתח כבד, כן? זה מישהו שלמד 18 שנה ויש 4 כאלה בארץ, אז יכול להיות שהוא לא יצטרך, הוא יישאר במקצוע שלו. אבל רוב המקצועות השתנו. אז אם הדבר הזה יחקות במילא, אפשרות אחת היא שבואו נזרום, כאילו, כשיגיע, יגיע, כשיבוא רכב אוטונומי, אז אני אתחיל לחפש את עצמי, ואם אני אצליח, אני אצליח. ואם לא, אני אקלה להבטלה כרונית, ואני אפול למעמסה על החברה, והפריון שלי ירד, ואני מדגיש פה שמעכשיו אלך, אני מדבר גם ברמת הפרט, אבל גם ברמת הכלל. כי כשהפרט נופל, והוא לא מצליח לממש את עצמו ברמה אופטימלית, אז זה נזק גם לעצמו, גם נזק לחברה.
כן, בוא ניקח סתם את הדוגמה של אותה אלמנה שאיבדה את בעלה, ועכשיו בגלל שהיא בודדה, אז במקום להתחתן, אז היא מציקה לילדים. כל הזמן, נו, מאיתי, זה, אני לבד, אני לבד, אני לבד. סתם זו דוגמה טובה, שהרבה מאיתנו, אני חושב, מכירים כל מיני אלמנות שהפכו את האלמנות שלהם לכרונית, או כמובן אלמנים, אני לא בא עכשיו להגיד רק על אלמנות, אבל בן אדם שמתאלמן או מתגרש ולא מצליח להיכנס לשום זוגיות יציבה, וכל הזמן הוא משחק על השריר הזה של אני מסכן, אני לבד, אני מסכן, הוא מאמלל את כל הסובבים אותו.
אז זה בדיוק העניין שמשבר מתוכנן. עכשיו, למשבר יש חשיבות, יש חשיבות לתקופת האבל הזאת, לתקופת ההתנתקות, לתקופת ההתכנסות, היא חשובה מאוד, העיבוד הזה של מה שקרה לי. אבל אם אני נתקע שם, אז זאת לא המטרה. עכשיו, המטרה היא להצליח לצאת משם. ושוב, כשאנחנו עושים משבר מתוכנן, כמו שדיברנו על אינטרוולים בספורט, אני מתורגל בלהיכנס למשבר ולצאת ממנו. להיכנס למשבר ולצאת ממנו. אני יודע איך לעשות את זה באופן מחזורי ומובנה. עכשיו, אם ניקח את שנת השבתון הזאת, וניקח אותה כהזדמנות, שוב, לא לחופש, אלא לתקופת הסתגלות ורכישת מיומנויות והכשרה מקצועית, כדי לעבור לשלב המקצועי הבא שלי. עכשיו, זה לא חייב להיות שנה כל 6 שנים, זה יכול להיות 4 חודשים כל 3 שנים, זה כל אחד מה שנכון לו. אבל באיזשהו מנגנון, ויש לי בספר הצעה מפורטת, איזשהו מנגנון בינך לבין המעסיק, שהוא קצת דומה לחופשת לידה. אתה אומר, אני עכשיו, אני מראש, לא בהפתעה, אני מתכנן 2 מראש, תדע, בעוד 2 אני יוצא ל3 חודשים הכשרה מקצועית. אני אצא בתנאים, תכף אני אסביר איך נממן את זה. אתה בזמן הזה שומר לי את מקום העבודה שלי, אבל אם אחרי 3 חודשים יוכח שבאמת המקום העבודה שלי כבר לא רלוונטי, כי לא שכרת אף אחד במקומי כדי להחליף אותי, אז אני יודע שאין לי איפה לחזור, אבל יש לי מספיק חודשים כדי להתכונן ולעבור למקצוע הבא. אם הוא עדיין רלוונטי, אני חוזר, אתה מקבל עובד שהוא הרבה יותר מיומן, הרבה יותר חד וערני, עם פריון יותר גבוה, כי החופשות האלה מייצרות, יש הרבה מחקרים על זה באופן כללי, גם על חופשות קצרות, גם על השבת דרך אגב, שהיא בעצם מעלה את הפריון. כי בעצם הסחת הדעת הזאת והאפשרות לפתח עוד חלקים במוח, מאפשרת לחלקים האחרים להיות יותר אפקטיביים.
אבל אני חושב שבלי שום קשר לתקופה כזאת של למידה או של חופשה או של דברים כאלה, סתם, בוא נדמיין רגע את מזכירה קלאסית. זאת שעונה לטלפונים ויודעת לקבל קהל ולענות על שאלות בסיסיות. שאלתי את התלמידים שלי, בהשוואה לאותו עובד על פס יצור באמצע המאה ה-19, מה החשיבות של אותה מזכירה להכיר עוד כמה וכמה וכמה מיומנויות שלא נדרשות לתפקיד שלה? זאת אומרת, נגיד שאותה מזכירה גם יודעת לעשות עריכת סאונד ברמה בסיסית, או יודעת סוגים שונים של גרפיקאי, היא גרפיקאית ברמה בסיסית, או יודעת לנהלת גם דף פייסבוק. שוב, ברמה בסיסית יש לה עוד מיומנות. אז אותה אחת שיש לה את אותן מיומנויות נוספות, יכולה לתרום למקום העבודה שלה, גם אם היא לא נדרשת לאותן מיומנויות, בעצם זה שהיא קצת פרואקטיבית, היא יוזמת, היא מדי פעם עושה, כשיש עכשיו הרמת כוסית לקראת פסח, אז היא עושה איזה גרפיקה יפה ותולה במשרד על הרמת כוסית הזאת. היא מוסיפה כל כך הרבה ערך מוסף כתוצאה מהמיומנויות הנוספות שלה, עם קצת ראש גדול, שזה תורם לכל עסק וזה גם תורם לה, גם להתפתחות המקצועית הבאה שלה, היא תקרה באופן טבעי אפילו בלתי מתוכנן, אם היא מביאה איתה לשולחן דברים שהם מעבר לאותו תפקיד בסיסי שהיא עושה.
בדיוק, אנחנו חיים בדור ובכלכלה שהיא כבר הרבה פחות סגמנטית. זאת אומרת, זה לא, אני מסובב בורג במפעל, כן? כמו הסרט הוא של צ'רלי צ'פלין.
בדיוק זה, והמהירות שבאה המכונה פועלת, היא לא פועלת על פי מישהו עם החוש טכני הכי טוב, או עם החוש טכני הכי גרוע, אלא משהו ממוצע כזה שיאפשר לכולם לתפקד, וגם אין לך מספיק זמן, או אין לך בכלל פנאי, שאם אתה עובד מהר, אז אתה יכול עכשיו לעשות עוד שלושה דברים במקביל, ולעזור למקום העבודה, או לעשות דברים אחרים, או להתפתח מקצועית, או ללמוד, כי אתה, הידיים שלך עסוקות כל הזמן במכונה הזאת.
בדיוק, אתה צריך את התקופה הזאת של ההתרחקות כדי להתקדם, וכשאתה חוזר, אתה באמת עובד עם פריון יותר גבוה. עכשיו, פריון, דרך אגב, זה בעד היסוד של הכלכלה הישראלית, זה הפריון הנמוך שלנו. יש לו הרבה סיבות והרבה הסברים, לא טוען שהשמיטה תפתור את בעד הפריון, אבל זה נדבך מסוים מתוך הפריון. זה שאנשים פה עובדים הרבה מאוד שעות, עם יחסית מעט חופשות לעולם המערבי, וגם חוסר הסנכרון בחופשות של ילדים לחופשות של ההורים, יש פה כל מיני בעיות, לא מאפשר להם באמת להתקדם. אחרי שהם כבר נכנסו למעגל העבודה, מעט מאוד אנשים מצליחים למצוא את הזמן להשתלמות מקצועית, אפילו בתחום שלהם, אז לא לעבור תחום. הרי גם בתוך תחומים, למשל, מישהו מתכנת. מי שלמד תכנות לפני 20 שנה, למד ג'אווה, שכוח, זה לא רלוונטי כבר. זאת אומרת, העולם מתקדם כל כך הרבה מאז, יש פייתון ויש סטק אוברפלו ויש דברים שאתה, אם אתה לא מתקדם גם בתוך התחום הזה, אתה תישאר בחוץ בסופו של דבר.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח עם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
כן, ואף פעם הלמידה בעצם לא נגמרת. once היא כן נגמרת, אז אתה גמור.
אין דבר כזה.
לא, אני אומר, אבל אתה גמור. זאת אומרת, באמת בתחומים הטכנולוגיים של היום, מי שלא ממשיך ללמוד כל הזמן ומרגיש שהוא צריך ורוצה ללמוד, אז הוא פשוט כבר נהיה לא רלוונטי תוך כמה שנים.
לא, הוא פלט החוצה. אין בזה... דרך אותו דבר מזכירות. למשל, מזכירה שכל מה שיודעת לעשות זה לתאם גישות, באיזשהו שלב תמצא את עצמה בחוץ, כי כבר היום יש לך תוכנות, והיא מבינה מלאכותית, זה הולך להשתפר, שעושות, אני את כל התאומי פגישות שלי עם אנשים מכל העולם, כי אני עובד עם קהילות יהודיות בכל העולם. אין לי מזכירה. יש לי אפליקציה, עם אתר, שאני קובע מתי אני יכול, ואוטומטית זה מסדר לי את הכל.
או דודל, אם אפשר להמליץ.
או דודל, יש כל מיני שיטות. לאט לאט הדברים הרוטינים האלה ילכו ויעלמו, ומי שלא יודע לעשות עוד דרך מוסף, הוא פשוט יהפך ללא רלוונטי. עכשיו, התקופות האלה של התקופות הסתגלות והאדפטציה והתקדמות, הן המשבר המתוכנן, שבעת ובעונה אחת, מיישם גם את העיקרון השני, של מניעה, למנוע ממשבר אקראי להפוך למשבר נצחי. כי אתה בעצם מאפשר לבני אדם לעשות את המעבר הזה באופן יותר חלק. עכשיו, שאלת השאלות בכל מגנון חברתי כזה שמישהו מציע, מי ישלם על זה? זה נורא נחמד, אבל מי יממן את כמה חודשים האלה? גם ככה אנשים חיים באוברדרפט, אין להם חסכונות כדי להחזיק עכשיו חצי שנה. המדינה היא לא אופציה, דיברנו על זה גם פעם שעברה. קודם כל היא לא אופציה לדעתי, כי היא לא צריכה להיות אופציה. זה מה שצריך להיות בין האזרחים לבין עצמם. אי אפשר כל פעם לפנות למדינה. כמעט המדינה. פשוט זה נומר, ללכות את החשבון כספי המיסים של מישהו אחר. וגם מדינות בכאלה חובות גם ככה, שזה לא רלוונטי. ופילנטרופיה זה גם כלא פתרון, כי פילנטרופים יכולים לעשות את זה פה ושם, לאנשים, מצבים מיוחדים, לא ברמה רוחבית.
או לאנשים שנזקקים, ולא לאנשים שהם בעשירון העליון או השני, שהם אומרים, אני רוצה שלושה חודשים חופש, תממן לי.
זה, אין סיבה, שום הצדקה. הוא יכול לממן דבר כזה למישהו בעשירון התחתון, לתת לו קרש יציאה, להתקדם הלאה. אז מאיפה כן אפשר לממן את זה? אני חושב שהמקור הכי טוב לממן את זה, זה אותם כספים שאתה הזכרת מקודם, שאנחנו ממילא חוסכים בכפייה, כספי הפנסיה, ביטוח לאומי שלנו, מי שיש לו קרן השתלמות, יש לו גם קרן השתלמות, אבל בואו נדבר על דברים שהם פנסיה ביטוח לאומי שבכפייה לוקחים מאיתנו, ואלה כספים שהם שלנו בעצם, אוקיי? עכשיו, מה התוכנית של המדינה? שאתה תעבוד 45-50 שנה ברצף, ואז תפרוש לכמה שנים. הבעיה היא שהמודל הזה הוא כבר לא בר קיימה בפני עצמו. זאת אומרת, המודל הזה נבנה, גיל הפרישה נבנה על בסיס תוחלת חיים הרבה יותר נמוכה ממה שיש לנו היום, והבעיה שהיא בעיה משמחת, אבל ידיים בעיה, היא שאנחנו חיים הרבה יותר היום. אנחנו חיים כבר עד גיל ממוצע של 83, 84, וזה הולך ועולה. וזה כרגע ממשיך לעלות. והמערכת לא בנויה לזה. סתם שתבין, הביטוח הלאומי צפוי לקרוס בישראל ב-2044. לפי נתונים שלהם, לא המצאה שלי ולא ניתוח שלי, נתונים שלהם מפורסמים.
זה ממש מעבר לפינה, זה לא...
זה כלום, מבחינה היסטורית זה כלום. זה מחר בבוקר. כמובן שאף פוליטיקאי לא מטפל בזה, דיברנו על זה פעם שעברה. למה? כי זה עתידי. אם תפתור עכשיו את בעיית הביטוח הלאומי, זה לא יביא לך אפילו מצביע אחד. אולי אותי, אני אצביע לך, בסדר? אבל חוץ ממני, לא יודע אם מישהו, או עוד כמה אישהו שזה חשוב להם. אבל מאחר וזה לא ייתן לך קולות היום, אף אחד לא עוסק בזה. כשזה יגיע, אז יהיה משבר שיתפוצץ, אז פוליטיקאים של עוד 20 שנה יתמודדו עם זה. דרך אגב, ארצות הברית זה 2034. שזה ממש כלום. זה 12 שנה. זה שום דבר במונחים היסטוריים. הסיבה היא שכמות ההכנסות של המוסדות האלה היא כבר לא בפרופורציה להוצאות שהם צריכים לבצע ביחס לאוכלוסייה. עכשיו, סתם בתור אנקדוטה, יש סקר מאוד, מאוד מעניין, הסקרים שחוזרים עצמם כמה פעמים בארצות הברית, שואלים אנשים כל מיני הסתברויות של דברים שיקרו להם בחיים, ובאופן עקבי, יש יותר אנשים בארצות הברית שמאמינים שיש להם סיכוי לפגוש חייזרים, מאשר אנשים שמאמינים שיש להם סיכוי לקבל משהו מהביטוח הלאומי. זאת אומרת, זה בעיה שהיא ידועה, זה לא איזה...
מבינים את זה.
כן, זה לא איזה סוד מקצועי שסיפרתי פה עכשיו. אנשים יודעים שמה שהם משלמים היום לביטוח הלאומי הולך מיד למישהו עכשיו מהגיל 67. כשהם יגיעו לגיל 67, יהיו כל כך הרבה אנשים מהגיל 67, וכל כך מעט אנשים שיעבדו באופן יחסי, שזה יהיה בלתי אפשרי להחזיק את זה.
אז מכיוון וכבר פתחת את הסוגריים האלה, צריך לדבר על ביטוח לאומי כהונת פונזי. זאת אומרת, זאת הונאה שהמצטרפים החדשים, כלומר הצעירים, משלמים עבור המשתמשים או מצטרפים הישנים שהם המבוגרים. כמו בעונת פונזי, שבעצם פונזי, או כל אחד שמנהל תרמיות פירמידה כאלה, הוא לא בעצם יודע להשקיע טוב יותר מאחרים, ולהבטיח לנו 10, 15, 20 אחוזי צמיחה לשנה. אלא מה שעושה זה פשוט גורם לזה שכל מי שמצטרף חדש, ומשקיע באותה קרן 100,000, 200,000 מיליון שקלים, הוא משלם על כל אחד שרוצה כרגע לעזוב את הקרן הזאת שמבטיחה לו ערים וגבעות. כמו שמיידוף עשה. נכון. הוא לא ידע להשקיע הרבה יותר טוב מאחרים, הוא ידע להשקיע, כן, כמו כולם, להביא איזה 3%, 7% של צמיחה בשנה, אבל הוא הבטיח להם 10 לכל מי שהיה מצטרף לקרן הזאת של מיידוף, וכשיותר מדי אנשים רצו לנטוש את הקרן בגלל איזה משבר כלכלי של הסאב-פריים של 2008, אז הוא בעצם אמר, אוקיי, אני לא יכול, לא יכול לתת לך את הכספים שהבטחתי, לא כי הבטחתי יותר מדי, או לא כי בעצם הייתה פחות מדי צמיחה השנה או משהו כזה, אלא כי פשוט הכסף ששילמת לכם גם בזמנו, גם בימים כתיקונם, היה הכסף של המצטרפים החדשים.
כן, זו דוגמה מעולה לגמרי שאמרנו בהתחלה, של עודף האופטימיות האנושי. שכשמציא לך משהו טוב מדי, תחשוב טוב טוב אם להיכנס לזה או לא. אז הביטוח הלאומי דרך אגב הוא לא היה כזה במקור, כי במקור כשאנשים הלכו לעולמה בגיל 70, 75, אז הכספים שהביטוח הלאומי, מה שהוא הרוויח מהריבית, מההשקעות, על דמי הביטוח הלאומי, היה מספיק כדי לחסות, וזה היה בסדר. זה כבר לא ריאלי היום, ושני הפתרונות המרכזיים שמציעים, הם או לעלות מיסים, שזה כמובן הפתרון הכי קל לפוליטיקאים.
אבל מכיוון ויש דבר שנקרא קומת לפר, לא כל העלאה במיסים תגרור עלייה בהכנסות המדינה. זאת אומרת,
כאנשים יגידו חלס, אני כבר לא שווה לי ללכת לעבוד יותר.
או לא משהו כזה קיצוני, סתם מישהו שמעלים לו את אחוז המסים מ-60 ל-90, אז הוא רק לא יעשה את השעות הנוספות, הוא ימשיך ללכת לעבודה, כי יש לו סיפוק מזה, ויש לו את הדברים האלה, אבל הוא יוותר על העוד פגישה או שתיים. זה כמו שאם האחוז מס שמוטל עליך הוא 90%, ואני מציע לך עכשיו להרצות ב-2,000 שקל, אז אתה לא תלך בשביל 200 שקלים להרצות בשום מקום. אתה תגיד, אני מוותר על ההרצאה ב-2,000 שקל.
כי כבר ברמת הכנסה שהגעתי אליה, כבר לא שווה לי להוסיף עוד שעות עבודה. זה נכון, זה אחת הבעיות עם...
אז העלת מיסים היא לא אפשרית. בואו נסכם רגע את השלב הזה.
העלת מיסים היא לא אפשרית.
לא אפשרית.
ובמילא גם המיסים בארץ הם מאוד גבוהים, ביטוח לאומי לבד הוא 17%, לפני מס הכנסה וארנונה וכל השאר, זה באמת לא ריאלי, להעלות מיסים. הפתרון השני שמוצע בדרך כלל הוא להעלות את גיל הפרישה. בוא נעלה מ-67 ל-69 את הגברים, את הנשים מ-65 ל-67, או שנשווה אותם. זה פתרון שהוא, כלכלית הוא יכול לעבוד. אני חושב שיש פה, אבל יש גם בני אדם בסיפור הזה.
כן, אבל גם קצת מדי. זאת אומרת, אם אתה באמת רוצה לסתום את החובות האלה, ולהתמודד גם עם אולי עוד עלייה אפשרית בתוחלת החיים, אז עכשיו זה לא המהלך של בוא ניתן איזה 2-3% העלה של גיל הפרישה, אלא צריך משהו מאוד מאוד דרמטי.
נכון, והבעיה עם זה גם היא שאנחנו לא יכולים, הבעיה עם זה גם שלעבוד ברצף כל כך הרבה שנים, גם זה חתיכת תיק. זאת אומרת, לעבוד 45 שנה, עכשיו לעבוד את זה ל-50 שנה ברצף, זה גם עומס על האדם, וזה גם, יש לי גם השלוחות חברתיות, משפחתיות, את השנים הכי טובות עם הילדים שלך אתה מפספס, כי אתה בשיא העבודה, בשיא הקריירה, עד שאתה פרשת, נשאר לך להיות עם הנכדים. הילדים כבר, הם עכשיו במירות שלהם. והתופעה השלישית שקורית, בגלל הפרישה, היא שבעצם אנשים מתנוונים. זאת אומרת, אנשים פורשים בגיל 67, או 70, ויש להם עוד 20 שנה לחיות. אז אלה שמצליחים למצוא תחביב, אופניים, שחייה, בדמינטון, מדריכים סיורים בבית התפוצות, לא יודע מה, כל אחד ומשהו...
כל אחד התנדבות שהוא אוהב
או... התנדבות וכאלה, אז מעולה. אבל לא כולם מצליחים, לא לכולם יש את הרשת החברתית או את הקהילה כדי לעשות את זה. וברגע שהאדם הוא לא פעיל, אתה רואה שה... אז קצת אי-פעילות, קצת חופשה, יש לה בנפיט נוירולוגי. אבל אם זה יותר מדי, זה אותו סיפור. משבר קטן, מתוכנן, מתוזמן, יש לו ערך, הוא נותן לנו תועלת. אם זה משבר עכשיו של 20 שנה, אז הוא כבר הרסני. אותו דבר, ההפסקות הקצובות האלה, יש להם ערך עצום לפריון, לאושר האנושי, למיומנויות האנושיות, אבל עכשיו 20 שנה משבר, להיות בפרישה, אתה רואה, אנשים נהיים דימנטים. לא רק מזה, אבל זה אחת הסיבות. עכשיו, אז אני בא ואומר, בוא נעשה דבר כזה, בוא, את אותן תקופות הסתגלות ואדפטציה, בוא נסתכל עליהם כחלוקה של הפרישה שלנו לאורך החיים. צורך ענן, אם אני עכשיו לוקח 5 תקופות של חצי שנה במהלך חיי העבודה שלי, אז יצטברו לי 2.5. עכשיו נוצר לי פער בעצם בקרן הפנסיה שלי של 2.5 שלקחתי משם כדי לממן את אותם 5 חצי שנים. אז בתמורה לזה, אני אפרוש 2.5 יותר מאוחר. זה גם לא כל כך בעיה היום, כי רוב המקצועות היום זה הולך וגדל, לא דורשים כוח פיזי. אתה יכול להיות רואה חשבון, או עורך דין, או מתכנת, או גם נהג, או המון דברים, גם אחרי גיל 70, זה לא... אתה רואה גם אנשים שממשיכים לעבוד גם אחרי גיל הפרישה. זה לא עבודות פיזיות קשות. ובעצם ככה אני אמנע גירעון בקרן הפנסיה שלי. דרך אגב, יכול להיות שאני אצטרך אפילו, אני יכול אפילו לקצר את זה, כי אם ההכנסה שלי עולה לאורך השנים, אז מה שהפסדתי בגיל 30, זה לא אותה הכנסה שאני יכול לחסוך בגיל 60. אז אני בעצם מצמצם את הפער יותר מהר. אבל לא משנה, זה כבר חישוב יותר מסובך קצת שלא נעשה אותו כאן. אבל בגדול, זה הכלל. אתה פורש לתקופות מסוימות לאורך החיים, ומחזיר את זה, אתה מממן את זה מקרן הפנסיה, ומחזיר את זה לפנסיה באמצעות הערכת גיל הפרישה. ואז אתה מרוויח גם את המשבר המתוכנן של לעבור מעבודה לעבודה באופן יותר מסודר ומאורגן ויציב, ואתה גם מצמצם את הסיכוי למשבר אקראי שיעיף אותך לגמרי משוק העבודה ותהיה מובטל כרוני, או בתת תעסוקה. ואתה גם נותן מענה לסוגיה של התארכות גיל החיים, ומעריך את גיל הפרישה באופן שהוא יותר סביר ויותר אנושי, ומאפשר לך גם להיות עם המשפחה שלך. נכון שאמרנו שהתקופה פרישה להם לא חופשה, אבל עדיין הן מאפשרות לצד ההכשרה וההשתלמות, גם איזושהי תקופה עם המשפחה, עם ילדים, לנפש, משהו שהוא טוב לנו גם ברמה החברתית.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
גם אם לא למדת שום דבר באותה תקופה, זאת אומרת, גם אם באמת אותה תקופה הייתה חופש מתוכנן, שנועד להעשיר את חייך, גם לא ברמה הלימודית, עדיין הרווחת מהיציאה הזאת רגע, שבירת השגרה, הסתכלות על השגרה הרגילה שלך בעיניים אחרות, גם שוב, לא למדת בשום מוסד מסודר, או היה לך סדר יום מאוד מאוד קבוע ותכליתי באותם חודשים.
כן. אז אני מציע שזה כן, בוא נגיד, מאחר ואתה מקבל הטבת מס על הפרשה לפנסיה, אז התנאי שתמש בקרן הפנסיה, יש שאתה באמת עושה איזושהי הכשרה מקצועית, או דואג לעצמך. למרות שגם חופשה לבד, יש לה יעילות לפריון, והיא תורמת. וחשוב להדגיש שזה לא רק לך, זה לך ולאנשים לכלל החברה. כי כשאתה תחזור לעבודה, הפריון שלך יעלה, והפריון הגבוה הוא תורם גם לך וגם לכל השאר. זה לא רק בכספי המסים באופן הספציפי הזה, אלא כמו שהזכרת מקודם, נניח, מישהי שמזכירה, חוזרת עכשיו לעבודה עם קישור לעריכת לשון, לעריכה גרפית, היא מקדמת את החברה שעובדת בה, גם אם זה לא יתבטא בעלת משכורת שלה, ישירות מהמיסים שגובים ממנה, החברה שלה תייצר יותר ערך. והחברה שלה כחברה תתרום יותר לחברה, גם במיסים שהיא תשלם למדינה, אבל גם במה שהיא תייצר. בהנחה, עוד פעם, שזו פירמה לגיטימית, שלא סוחרת בסמים, ולא בנשים, ולא כל דבר כזה, פירמות לגיטימיות שעושות דברים מועילים.
אבל אחד הדברים שנראה לי חשוב שמאוד נגיד, אולי אין לך פתרון לדבר הזה, אבל פיטרסון מדבר על זה הרבה מאוד, זה שבעצם יש הרבה מאוד אנשים, שוב, אחוז ידוע מהאוכלוסייה על פי עקומת גאוס, שיש להם אינטליגנציה נמוכה, ושהכישורי למידה שלהם מראש, למידה של מיומנות אחת, הם יחסית קטנים, ושיכולת ההתאמה שלהם בגלל האינטליגנציה הנמוכה, הם כישורי ההתאמה מאוד מאוד קשים ומאוד מאוד בעייתיים. אז אם בהייטק יש שחיקה מאוד מהירה, שעדיין אם לא למד שום דבר חדש כבר בגיל 40 נפלט, אז אנשים עם אינטליגנציה נמוכה ברגע שהמשרות הפשוטות יותר, כי לקחו מהמשק בגלל ההתקדמות הטכנולוגית המהירה, אין מה לעשות איתם. לא רק עכשיו לעבודה אחת, לאורך כל החיים שהם ישרדו מגיל 20 עד גיל 60 בה, אלא גם לאורך כל החיים הם צריכים להחליף עבודות, הם ממש לא מסוגלים להתאים את עצמם.
תראה, מה שאתה שואל זו שאלה מאוד מאוד טובה, היא קצת שונה מהסוגיה שהצגתי עד עכשיו. דרך כלל אני רוצה גם להגיד שהרעיון הזה, את הגרעין שלו קיבלתי מיוסי צוריה, יזם הייטק, מייסדי NDS, ועשיתי איזשהו פיתוח, הוא צריך לתת לו את הקרדיט על הרעיון הראשוני של המשבר הזה של הפרישה והפנסיה. לגבי מה שאתה מעלה עם הטכנולוגיה, תראה, זאת בעיה כללית, שהעולם הולך להתמודד איתה, אחד הפתרונות שמציעים אליה היום, זה מה שנקרא הכנסה אוניברסלית. בעצם,
UBS.
כן, Universal Basic Income, זאת הכנסה בסיסית אוניברסלית, שבעצם במקום שאנחנו נגבה מיסים, ואז נעשה מבחני הכנסה, ורק מי שהוא באמת יוכיח לנו שהוא כך וכך ההכנסה שלו, ואז זה מעודד המון תופעות שליליות של העלמת הכנסות ושקרים, וזה מחנך אנשים לעשות בלופים, בקיצור. בואו נעשה פשוט את אותו סכום לחלק באופן שווה, יש לפורום קהלת מחקר מאוד מעניין, אני ראיתי את התיאוריה שלו, לא יודע אם הוא התפרסם כבר.
התפרסם.
שמראה שבעצם באותו סכום אפשר לתת הכנסה בסיסית אוניברסלית, ובעצם אז להיפטר מכל מנגנון של ביטוח הלאומי, שגם הוא עולה סכום לא מבוטל, כל אותן ועדות ופקידים וכו', שצריכים לבדוק ולרדוף אחריך ולבחון שאתה באמת מה שאתה אומר או שלא.
וגם ייצור פחות תמריצים שליליים.
בדיוק, כי זה אוניברסלי.
כמו שהדגים צ'רלס מרי בספר שלו מתקדמים לאחור, בהוצאת שיבולת, שבעצם ככל שהקצבה היא יותר גבוהה, כך יותר אנשים רוצים להיכנס לתוך המעגל הזה, ואם אתה צריך להוכיח מסכנות, על מנת להיכנס למעגל מקבלי הקצבה, אז אתה גם תוכיח מסכנות. אתה נכון. תדאג לזה, ואז אם אתה תוכיח מסכנות, רק למראית עין בצורה פורמלית, אז אתה לא תעבוד בעבודה פורמלית, תעבוד בשוק שחור, בדברים כאלה, או תעלים הכנסות, אתה באמת גם תגיע למסכנות. אחרי כמה וכמה שנים כאלה.
כן, או שאתה בעצם, במקום לקחת עבודה את אותו משתלמת, אתה תגיד, חבל לי, כי אני אבד את הקצבה, אז אני אשאר מתחת לקו. אני אשאר, הכנסה בסיסית אוניברסלית פותר גם את הבעיה הזאת, וגם את הבעיה שאתה אמרת על הטכנולוגיה, שזה הכנסה בסיסית, כן, זה לא שאנשים יהיו עשירים מהדבר הזה.
או נסמכים לגמרי על שולחן הממשלה. זה יעזור.
אבל יוכלו להתקיים, גם אם המקצוע שלהם נעלם, וגם אם יש... תראה, ההצעה שאני הצעתי מקודם, היא לא פותרת את כל הבעיות. אני חושב שבאופן כללי, בגישה שלי לחברה, אין פתרון אחד לכל הדברים, כמו שאין תיאוריה התיאוריה של כל הדברים, כן? אבל מה שכן אפשר לעשות, אפשר לעשות לתקן, ולנסות רעיון, לבדוק אם הוא עובד, אם לא עבד, ננסה משהו אחר, ולהתקדם ככה צעד צעד, תוך ניסוי וטעייה, ולשפר את החברה שלנו, ואת הכלכלה שלנו, ואת החיים שלנו.
תשמע, אתה מציג פה רעיון שגם אם על פניו הוא דורש כמובן עוד שכלול ושיפור, ואנשים שישבו ויחשבו ויפתחו אותו, הוא מעורר לחשיבה לגבי הבעיות העקרוניות והמהותיות של הכלכלה המודרנית, בלי שום קשר לתורה, מצוות ויהדות. אבל אנחנו לא מצליחים לפתור בעיות הרבה יותר קטנות שיש לנו גם בדמוקרטיה הישראלית וגם בכלל, אז איך נפתור בעיה כל כך חמורה וכל כך אקוטית אם הפוליטיקאים שלנו הם כל כך מוכווני טווח קצר?
אז זו שאלה טובה, שאלה קשה, אבל שאלה טובה. אז אני רוצה לספר לך סיפור. אין לי הבטחה שאני צריך לפתור את זה, אבל כשאני מסתכל על ההיסטוריה, לכן אני חושב שההיסטוריה זה המקצוע הכי חשוב בבית ספר, דרך אגב, יותר מכל דבר אחר. זה ממש, זה נותן לאנשים הבנה של איך העולם עובד. היה לפני 2000 שנה פילוסוף בשם סנקה, פילוסוף רומאי, שמאוד היה אנטישמי די גדול, היה גם צמחוני, בלי קשר. אני טבעוני, אין לי בעיה עם הדברים האלה, אבל משום מה זה דבר ש... זוכרים לו שהיה צמחוני, אחד הצמחונים הראשונים, לא זוכרים לו שהוא היה אנטישמי. והסיבה שהוא היה אנטישמי, זה מאחר הוא ראה ביהודים עם של עצלנים. אולי היחידי כמובן, זה יש לו שורשים יותר קדומים, בגלל השבת והחגים, ומה אתם... שביעית מהזמן אתם לא עושים כלום, וזה נראה מאוד לא יצרני, ומאוד לא יתאים לאתוס הרומאי. הדבר הזה התגלגל כמובן. לפעמים אני שואל את עצמי, כי אני שואל את עצמי שאלות כמו שאתה שאלת עכשיו. גם תוך כדי הכתיבה. עכשיו, כתיבה על ספר, עבודה על ספר, זה עבודה קשה. גם אחרי שסיימת לכתוב, זה הגהות, וזה עיצובים, וזה עניינים, ועכשיו אני גם עומד לפרסם את הגרסה האנגלית, זה עוד יותר מתוסבך. ואתה אומר לעצמך, הרי כסף לא מרוויחים מספרים, אתה גם לא מכסה את ההוצאות.
גם פרגר אמר לי את זה, ואז אמרתי לו, אבל זה ניו יורק טיימס בסט סלר. אז אמר לי, כן, כן, נכון, הספר שלי הרווחתי.
אפשר להרוויח, תראה, בוא נגיד, יובל נוח הררי כן הרוויח מהספר שלו, אבל זה נדיר. רוב הספרים אתה לא מרוויח מהם כסף באמת, וגם לא בטוח שהספר הזה יובל לידי מימוש באיזשהו אופן, ושאלתי עצמי אותה שאלה רגע, אז למה אני עושה את כל זה? ואחר שאלתי עצמי על אותו סנקה, ומה היה קורה אם הוא היה עכשיו קם לתחייה, ורואה 2000 שנה אחרי, שמי שירש את האימפריה הרומית, עזוב את זה שהאימפריה שלו קרסה, ואנחנו עדיין פה, עזוב את זה, לא בקטע הלאומני, בסדר? אבל מי שירשו את האימפריה הרומית, שזה כל העולם, העולם המערבי, וגם אנחנו במידה מסוימת. זאת אומרת, בוא נגיד, התנך והאימפריה הרומית הם שני מקורות היניקה והשראה של העולם המערבי, בגדול. מי יותר, מי פחות, מי ביניהם, זה ויכוח אחר, אבל בוודאי זה שני המקורות המרכזיים. הוא היה רואה שלא רק שיש יום מנוחה אחד בשבוע, אלא יש יומיים. אפילו בארץ, במדינת היהודים יש בקושי יומיים, במדינות אחרות יש יומיים, ואפילו שלושה מתחילים להיות עכשיו. בבלגיה, דרך אגב, זה גם אחד הפתרונות לבעיית הרובוטיקה, פשוט לעבוד פחות. אז בלגיה, פינלנד, מתחילים עכשיו לעבור לשלושה ימי מנוחה בשבוע, כי רואים שבאמת יש פחות צורך בעובדים. אני מניח שאתה לו הבעת פנים די מוזרה, או די מופתעת, או די בשוק, אם זה מה שהיה קורה, או אם זה מה שהיה רואה. ואז אני אומר לעצמי, בתשובה לשאלתך, תשמע, מחר הבוקר אני לא רואה את זה קורה. אני לא רואה מחר הבוקר מנגנון של משבר מתוכנן ושנות שבתון ופתרון למשבר הפנסיה והפרישה והביטוח הלאומי. לא מחר בבוקר. בטח לא בכאוס הפוליטי שאנחנו נמצאים בו כרגע. אבל מי יודע, אולי עוד 50 שנה, אולי עוד 500 שנה. זה יהיה משהו שהוא יוטמע במערכת, ויהיה משהו שהוא אפילו מובן מאליו. ואנשים יסתכלו אחורה ויגידו, מה, פעם לא היה להם תקופות מין... הכשרה בהסתגלות, מה, הם פעם עובדים 50 שנה ברצף, ואז פורשים, ואז נמצאים חופשה 20 שנה ברצף. כמו שם אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, מה, פעם לפני 2000 שנה, לא היה יום מנוחה שבועי? עזוב שבת, שמירת שבת, כלחתה, עזוב, יום מנוחה שבועי. זה לא נתפס. לאף אדם מערבי, זה לא נתפס, שפעם עבדו סביב השעון. היה יום ההולדת של המלך, והיה עד איזה ראש השנה,
וגם לא הייתה תאורה מלאכותית מעבר לנרות, אז האפשרות להישאר בכלל ער בתודעה אחרי שעות העבודה, אל תוך הלילה, שעתיים, שלוש, מי מדבר בכלל על שש, היא לא הייתה קיימת בכלל.
גם זה, ודברים שהיום אתה מסתכל אחורה, ואתה אומר, זה לא הגיוני שפעם חשבו שזה, כמו שאנחנו מסתכלים אחורה, חושבים על עבדות, או על כל מיני תופעות שהיו בעולם העתיק, ואנחנו נראים לנו לא רלוונטיים היום. אז צריך לקחת בחשבון, שאנחנו חושבים שאנחנו קץ ההיסטוריה, פוקויאמה כבר עשה את הטעות שהוא קרא ספר של קץ ההיסטוריה, לא יצא לו הכי מוצלח, כי אנחנו רואים בימינו שההיסטוריה חוזרת עם רוסיה בריבוע, כמה שנראה לנו שאנחנו בקטע ההיסטוריה, אולי אנחנו לא. ואולי בעוד כמה דורות יסתכלו אחורה ויגידו, וואלה, גם מהנקודה שאנחנו היינו, היה אפשר להתקדם. ושוב, התקדמות היא לא פרוגרס רצונליסטי, שבו נביא רעיון מופשט ונכפות על המציאות. התקדמות היא ניסוי ותהייה הדרגתי ובטיחותי עד כמה שאפשר.
אז תודה רבה על הגילוי הנאות, כי אנחנו לא ממש מאפשרים לרעיונות פרוגרסיביים פה במה החופשית בפודקאסט.
השאלה אם תסכים לעשות רעיונות לטבעונות, זה אני אשמח בפעם אחרת.
אולי אחרי נשות הכותל אני יכול הכל, ואחרי אברומבורג ועוד אחרים שרענתי מהצד השני של המפה. אבל בהזדמנות זו, תודה רבה על רעיונות מקוריים, שככה באמת לא הרבה נוגעים בהם, ושהבאת אותם בספר קרי, ובאמת גם יחסית קצר, ולשיח הפוליטי שלנו ולשיח הישראלי. אז תודה רבה, אהרון אריאל אבי.
תודה רבה, תמיר, להתראות.
תודה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.